תודה רבה, תודה לאלעד, לרשת עמית, על ההזדמנות הזאת להתכונן ביחד לחג הפסח. ביום שישי האחרון פגשתי איזשהו חבר כנסת, אני לא אגיד את שמו, אנחנו לפני בחירות, הכל רגיש, הוא סיפר שעוד מעט הוא הולך לעשות קניות לשבת, תכנן לקנות חלות, אבל אשתו אמרה לו, לא חלות, רק פיתות, שלא יהיה פירורים. אז הוא אמר לה, אבל מה, יש עוד שבועיים עד פסח. אמרה לו, לא משנה, אצלי בבית לא יהיה פירורים. עכשיו תבינו, ברור, בלי גיפה על הראש, לא הייתם מגדירים אותו דתי, אבל שבועיים לפני פסח, אשתו מזהירה אותו שלא יהיה פירורים. אין ספק שחג הפסח הוא לא עוד חג. הוא הראש של החגים, ויש לו חשיבות מיוחדת במינה. תראו, מצוות, סיפור יציאת מצרים, אנחנו פוגשים אותו לא פעם אחת בליל הסדר. יש לו פחות מאשר 31 מצוות שכולם הם זכר ליציאת מצרים. אם אתם זוכרים, בסרט הדיברות, הדיבר הראשון מתחיל בצורה מעניינת. אנוכי השם אלוקיך, אשר בראתי את היקום, אשר בראתי את הגלקסיות, לא. אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה הדבר הזה כל כך חשוב? מה באמת יש בסיפור הזה של יציאת מצרים, שתופס מקום כל כך מרכזי? זוכרים את המשפט שחזל אמרו, תקשיב, זה לא רק משהו של פעם, לפני אלפי שנים, אתה תראה את עצמך כאילו יצאת ממצרים. למה זה כל כך משמעותי? אני רוצה לספר לכם על דוגמה מתחום אחר, מתחום הספורט. יודעים שבאולימפיאדה יש תחרויות ריצה. אחת מהן היא למרחק של מייל, שזה 1,600 מטר. כמה זמן לוקח לרוץ את המרחק הזה? הרבה שנים בדקו, וזה תמיד היה יותר מ-4 דקות. עד כדי כך, שכבר הרופאים אמרו שאי אפשר פחות. כלומר, הגוף של האדם, כמו שהוא לא יכול לעוף באוויר, כמו שהוא לא יכול לנשום מתחת המים, הוא לא יכול לרוץ מייל בפחות מ-4 דקות. אתם יודעים מה הבעיה? יום אחד הדבר הזה קרה. השנה הייתה 1954, ובן אדם בשם רוג'ר בניסטר חוצה את קו הגמר ועוצר את השעון על 3:59. העולם היה בהלם. זה לא יכול להיות. כולם אמרו שזה לא אפשרי. מה, הוא שבר את המחסום? אבל חכו, הדבר היותר מעניין, קרה שנה לאחר מכן. 1955, 37 אנשים רצו מייל בפחות מ-4 דקות. 1956, כבר 300 עשו את זה. מאז ועד היום, אלפים רצו מייל בפחות מ-4 דקות, מי יודע, אולי אם תתאמנו הרבה, גם אתם תצליחו. גם לסבר את האוזן, היום שיא העולם עומד על 3:43. כלומר, 17 שניות פחות מאשר המחסום, שכל המומחים אמרו שאי אפשר לשבור אותו. בשאלה שאני רוצה לשאול היא, איך להבין את התופעה הזו? מה בעצם קרה פה? ואתם מוזמנים לכתוב לי תשובה בצ'אט, האם רוג'ר בניסטר גילה איזה שיטה, שהוא חשף אותה לכולם, והם השתמשו בה לאחר מכן? או שבעצם התברר פה דבר מדהים, כל השנים האלה, איפה היה המחסום? בראש. אבל ברגע שמישהו אחד עשה את זה, אז אנשים אומרים, רגע, רגע, רגע. אז אם הוא עשה, אז אולי גם אני יכול. אז אולי גם את יכולה. אולי גם הוא. ופתאום מצליחים. אני רוצה לשתף אתכם, חברים יקרים, חוויה אישית, שלימדה אותי בדיוק את אותו הדבר, למה אני מסוגל. זה היה בצבא, בטירונות, שאחת המשימות הייתה לעבור את הקיר. זה היה קיר בגובה של 2 מטר, ואתה צריך לרוץ, לזנק, לתפוס למעלה ולעבור לצד השני. רץ החייל הראשון, קופץ, מטפס, עובר. רץ השני, עובר, גם השלישי. אבל אז מגיע התור שלי, אני לוקח תנופה, רץ, מתנגש בקיר, אבל לא עובר. ועוד פעם אני רץ, מנסה לקפוץ, מתנגש בקיר ולא עובר. ותראו, זה לא היה פייר. שלושת הראשונים היו כאלה טווילים, כל אחד 1.90 מטר לפחות. אני, קצת קשה לראות את זה בזום, אבל איך נגיד, גובה זה לא התחום החזק שלי. יש לי 1.60 מטר ביום טוב, ואני לא עובר. המפקד אומר, תקשיב, אם עד סוף הטירונות, אתה לא עובר את הקיר, אתה צריך לעשות הכל מההתחלה. אני כבר נכנס לחרדות, מה יהיה? אני חייב לעבור את הקיר הזה. אני אומר, ריבונו של עולם, למה לא יכולת לעשות אותי קצת יותר גבוה? עזוב, לא צריך 2 מטר, גם 1.75 מטר יהיה סבבה. אבל בזה נמוך, אני לא מצליח. אבל אז אני חושב שוב ואומר לעצמי, תקשיב יוני, עד סוף הטירונות יותר גבוה אתה לא תהיה. אבל עם 1.60 מטר שיש לך, אתה הולך לעבור את הקיר הזה. החברים שלי היו הולכים לישון, ואני הייתי רץ ומטפס ומתאמן, וביום האחרון, כמו שאתם רואים אותי ככה, אני לוקח תנופה, נותן את הספרינט של החיים שלי, מזנק, תופס למעלה, ועובר את הקיר. הדבר הזה היה בשבילי לימוד גדול לחיים. כי כל אחד מאיתנו, יהיו בחיים הרבה אתגרים, הרבה קשיים. זה שאני עברתי את הקיר, זה נתן לי כוח, בכל מיני הזדמנויות אחרות, שהיה לי קשה להגיד, תקשיב, עשית את זה, אתה תצליח גם עכשיו. סיפרתי לכם, חברים יקרים, את כל זה, בדיוק בגלל השאלה שפתחנו בה. למה כל כך חשוב הסיפור הזה של יציאת מצרים? תשובה היא, שהסיפור הזה, הוא היה מנוע אדיר, שנתן כוח, דרך אגב, לא רק לעם ישראל, אלא לכל האנושות. הרבה תנועות של עבדים, של מסכנים, שקיבלו השראה, אם עם ישראל יצא לחופשי, אם העבדים האומללים האלה יצאו לחירות, אז גם אנחנו יכולים. אז גם אני יכול. ותראו, הסיפור של יציאת מצרים, הוא ממש לא נגמר. כי לכל אחד יש את המצרים שלו. אני ממש אשמח אם תכתבו בצ'אט דוגמה למצרים שאתם מכירים מהחיים. כלומר, משהו שמגביל אתכם, משהו שאדם מתרגל אליו, הוא קצת מכור אל זה, הוא משועבד, הוא יודע שזה לא טוב בשבילו, אבל וואלה, קשה להשתחרר. טוב, תמיד הדוגמה האחרונה, הראשונה שכותבים, זה הסמארטפון. אז היא כותבת, מיכל, נכון? סמארטפון, וואטסאפ, משחקי מחשב, מישהו אומר, אכילה, תשמעו, אני לא יודע אם כמה טונות ממתקים אתם נשארתם אחרי פורים, אבל יש משהו מאוד מושך במתוקים האלה, נכון? ויש המון המון דברים, וכל אחד מכיר את עצמו. יש אחד, הוא חייב את הסיגריות, בלי זה אין, הוא לא מסוגל. יש אחד, יין, בירה, כל מיני דברים טעימים, וכו' וכו'. לפעמים, בן אדם כבר כל כך שקוע בתוך זה, שהוא אומר לעצמו, עזוב, זה אבוד, אני כבר לא יכול להשתחרר מזה. וכולנו מכירים את המשפטים האלה, שרצים לכולנו בראש, שאומרים, עזוב, זה לא ילך, אתה אבוד, זה כבר לא ישתנה יותר. אתם יודעים, זה בדיוק מה שקרה לבני ישראל במצרים. אנחנו תמיד אוהבים לספר על אלה שיצאו משם. האם אתם ידעתם שהרוב נשארו? חזון אומרים לנו דבר בלתי נתפס. פסוק אומר, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה חמושים? אומרים חזל, 1 מ5. שימו לב פה לציור, הירוק זה אלה שיצאו, הלבן זה אלה שנשארו. הם אמרו די, סבא שלי היה פה עבד, אבא שלי היה פה עבד, מה אנחנו נצא למדבר, ומה נאכל שם, וחם, ויש נחשים, לא, לא, עזוב, אני כבר אשאר במצרים, כבר התרגלתי. תראו, זה נראה לנו הזוי, אבל זה מה שקרה, הרוב נשארו. אני מדמיין לעצמי, לפני כ-80 שנה, כשהצבא של בנות הברית מצליח לנצח את הנאצים ומשחרר את מחנה ההשמדה אושוויץ. ויש שם אסירים אחרונים ששרדו, רזים, מסכנים, ובאים ואומרים להם, זהו, ניצחנו את הנאצים, עכשיו אתם יכולים להשתחרר, כל אחד יחזור לבית שלו, אל המקום שלו. ואז יש שם איזה אסיר אחד שאומר, לא, עזבו, אני כבר התרגלתי, אני נשאר פה. מה, אתה יצאת מדעתך? אבל כן, יש משהו בשעבודים האלה, בהרגלים, שקשה להשתחרר מהם. ותראו, זה גם דברים קטנים מהחיים. אמר לי פעם מישהו, מספרים ואני זה לא הולך ביחד. אני לא קולט מתמטיקה. אמר לי פעם מישהי, אני תמיד מאחרת. אפילו כשנולדתי זה היה בחודש העשירי. לחתונה שלי אני איחרתי. אני מה לעשות, לא יכולה להגיע בזמן. ראיתי פעם בחור עם חולצה, היה כתוב עליה ככה, נולדנו עייפים ואנחנו חיים בשביל לנוח. הוא גם היה נראה ככה, ישן בהליכה. תראו, זה כל מיני משפטים כאלה, כל מיני תפיסות, שבן אדם תקוע במצרים, גם היום. אני אגיד לכם יותר מזה, לפעמים אתה מצליח להשתחרר, אבל פתאום אתה מגלה שפרעו שוב רודף אחריך. הרי זה מה שקרה לבני ישראל, נכון? יצאו במצרים, והם כבר מגיעים לים סוף, עברו 7 ימים, ופתאום היא מופיע, פרעו, ואומרים, רגע, אבל חשבנו שנגמר, השתחררנו ממנו. ואתם יודעים, ככה זה בחיים. מישהו פה עוד זוכר את הסגר הראשון, שכולנו היינו בבידוד כמה שבועות, לא יצאנו מהבית, וזה עזר, ירדו נתוני התחלואה, ואמרנו, הנה די, סוף סוף השתחררנו מהקורונה, אנשים כבר מורידים מסכות, עושים כינוסים, ופתאום מה קורה? אופס, פרעה שוב מופיע. ויש כבר סגר שני, וסגר שלישי. והנה הביאו חיסונים לארץ, ואמרו, הנה, תוך שבועיים סגרנו עניין, ופתאום מה מתברר? יש מוטציה, וזה לא נגמר. תגידו, מישהו פה יכול להבטיח לי שעכשיו זהו? אנחנו הולכים לצאת מזה סופית, מישהו יודע מה יהיה שנה הבאה, אולי מגפה אחרת. תראו, אני לא רוצה חלילה לפתוח פה לשטן. אני רק אומר, יש בחיים הרבה התמודדויות, וגם כשאתה יוצא ממצרים, פרעה הזה רודף אחריך. ולפעמים אתה מגיע אל ים סוף, וזה נראה לך הסוף. תקשיבו, אנחנו הולכים לטבוע פה, במים, מה יהיה איתנו? סיפור של חג הפסח, חברים יקרים, בא להגיד לנו שאפשר לקרוע את הים של הסוף. וגם כשאתה נראה, זהו, איך אפשר? יש כאן מים, לילה, אנחנו הולכים לטבוע. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות אדירים, ואפשר אפילו את הים הזה לקרוע. אם עברנו את פרעה, אנחנו נצליח להתגבר ולנצח ולהצליח בכל אחד, בכל אחד בדברים שלו. כדי שזה יקרה, אני רוצה להזהיר מדבר אחד ולהיעזר בדבר שני. אנחנו אומרים דבר מעניין. פרעה מורכב מהמילים פה, רע. כי בכל אחד מאיתנו יש איזה מין פרעה קטן כזה, פה רע, שאומר לו, עזוב, אתה אין לך סיכום. זה לא אלך, אתה לא מסוגל לזה. והכל הזה מחליש אותנו, מייאש אותנו. התפקיד שלנו זה לעשות בדיוק את ההפך. אם אמרנו שפרעה זה הפה הרע, הפה הזה שלוחש לנו לחישות של נחש. אתם יודעים, כשנחש מקיש בן אדם, זה לא רק שהוא נועץ את השיניים, הוא מכניס בו את הארס. הנחש, אחרי 10 שניות, כבר נעלם בין השיחים. אבל הארס שנשאר בגוף, זה מה שגומר את הבן אדם. והארס הזה זה הקול של הייאוש, שאומר לנו, ותראו, כל יום כיפור יש לנו את זה. נו יאללה, על מי אתה עובד? כבר היה לך בחיים כמה ימי כיפור, הבטחת לעצמך, השנה נשתנה. נו, הכל נשאר אותו דבר. ואתה חושב שיום כיפור הבא משהו יהיה שונה? אין. זה בדיוק הנחש. אנחנו צריכים לרוצץ את מוחו. להאמין שאפשר לצאת ממצרים, אפשר להשתחרר מפרעו, יכול להיות אחרת, ובשביל זה, ופה הטיפ שיכול לעזור לנו, פסח, אורי רחמים זה פסח, שמדבר. מה מדבר? לא דיבורים רעים כמו של פרעו, אלא למצוא מילים שנותנות כוח, מילים שמחזקות, מילים שמעודדות. תראו, עכשיו בקורונה, יש כאלה שהם אלופים בלבאס את כולם. יו, ועוד פעם פסח, וקורונה, ועוד לא נגמר, ומה יהיה, ונמאס לנו, ו... חבל. אפשרות האחרת, זה להיות בין אלה שנותנים כוח, שמחזקים, שמעודדים, ואני רוצה לספר לכם שני סיפורים. שנותנים דוגמה לנשק הגרעיני שיש בפה שלנו. איך הוא יכול להיות פרה, ואיך הוא יכול להיות פסח. סיפור ראשון, זה קרה בכיתה א'. המורה לימדת הילדים שכשאומרים קריאת שמע, מה צריך לעשות? מכירים? כבר הגננת שולה לימדה אותנו, יד ימין על העיניים, ונקבל עול מלכות שמיים. היא שמה לב שכל הילדים אומרים קריאת שמע עם יד על העיניים, חוץ מילד אחד. הוא אומר קריאת שמע, אבל הוא לא שם יד ימין. והמורה לא מבינה. מה, זה בעיה לשים יד ימין על העיניים? קלה קלות. הפסקה, היא ניגשת אליו, ואומרת לו, חמוד, מה העניין? למה אתה לא שם יד ימין על העיניים? אתם יודעים מה הוא אמר לה? הוא אמר לה, כי אין לי יד ימין. הוא אמרה, מה? הנה, יש לו יד שמאל, יש לו יד ימין. אין לו יד ימין. אומרת לו, הנה, יש לך פה יד ימין. הוא אמר לו, אין לי יד ימין. אבל הנה יד ימין שלך. הוא אמר לו, אתם יודעים מה התברר? בבוקר, הילד הזה היה מתארגן קצת לאט, את שהכין את התיק, לפעמים נפל לו הסנדוויץ'. אתם יודעים מה אמא שלו אמרה לו? היא אמרה לו, אתה, יש לך שתי ידיים שמאליות. תקשיבו, הוא האמין לזה. הוא אמר, אני, יש לי שתי ידיים שמאליות. אין לי אף יד ימין. אז אני לא יכול לשים יד ימין על העיניים בקריאת שמע. שימו לב, בנים ובנות יקרים, פעם הבאה שהאח הקטן שלכם מעצבן אתכם, תיזהרו איזה מילים אתם אומרים לו. תראו איך זה נכנס בול. ויכול לגרום לתפיסה כזאת. אנחנו חיים בעולם שבו מאוד מעריכים מעשים, אבל מזלזלים במילים. תראו, אם לדוגמה, ילד בבית ספר ידחוף ילד אחר מהמדרגות, והוא ישבור את היד. הילד הראשון יקבל עונש. אבל אם הוא לא יפגע בו פיזית, אלא ישבו בשיעור, המורה שאלה שאלה, ילד אחד אמר תשובה, וילד אחר צחק עליו, איזה טמבל, איזה שטות, אמרו איזה עקיצה. מה אתם חושבים, יקרה פה משהו? יהיה איזה עונש לילד הראשון? שום דבר. המורה תגיד, ילדים, סליחה, לפתור בבקשה עמוד 97, תעשו את השאלה השני. אבל שנייה, יש כאן ילד, אמנם לא שברו לו את היד, אבל שברו לו את הלב. היה פה מילים שנכנסו כמו חץ. המילים יכולות לגמור בן אדם, ולהפך. והנה סיפור מספר 2. אדם אחד בן 30 עשה מסיבת הודיה. למה? נולד לו בן. הוא מאוד שמח, אבל זה המקרה מיוחד. כשהוא היה נער, הוא היה חולה בסרטן. הוא עבר טיפולים מאוד קשים. אתם יודעים שכשעושים הקרנות לחולי סרטן, זה עלול לפגוע בפוריות, ולפעמים אחד כזה אולי חי, אבל לא יהיו לו ילדים יותר. הבחור הזה הבריא מהסרטן, והצליח להתחתן, ובשעה טובה נולדנו ילד, הוא עשה מסיבת הודיה. ושם היה רופאים וחברים, בני משפחה, הוא נעמד, ונשא שם נאום, הוא אמר, אני רוצה לשתף אתכם ברגע אחד שבזכותו אני פה היום. במשפט אחד ששמעתי שהציל לי את החיים. הוא אומר להם, תראו, הייתי אז בן 16, שהמחלה שלי הייתה בסי, המצב היה גרוע מאוד. וזה היה שעת לילה מאוחרת, והייתי ככה מאורפה לקרה, שלושה רופאים עמדו בחדר שלי ודיברו ביניהם. אחד מהם אמר תראו, המצב גרוע מאוד, המדדים מאוד נמוכים, אני אומר לכם, יש לו עוד כמה שעות אחרונות, וזהו, הוא לא יעבור את הלילה. השני אמר, כן, הוא גמור, הוא לא יגיע לבוקר. השלישי אמר, לא, אני אומר לכם, יש לו כוח רצון, הוא יתגבר, הוא מכין. והם לא ידעו שאני שומע אותם, אבל אני שכבתי במיטה שלי, ואני שמעתי את הדברים של הרופא השלישי, והם נתנו לי כוח, ואני אמרתי לעצמי, אני אתגבר, אני חזק, אני אנצח את הסרטן. ועברתי את הלילה, ואחרי זה עברתי עוד לילה, ועוד יום, והנה אני עברתי, וברוך השם אני פה והתחתנתי ויש לי ילד. ואז, אני ברכתי קודם, ואז קם אחד מהנוכחים, רופא, ואמר, תראה, אני לא נעים לקלקל לך את הסיפור היפה, אבל יש משהו שאתה צריך לדעת. אני הייתי אחד מהרופאים שהיו אצלך בחדר. ובאמת, זאת הייתה השיחה. הראשון אמר, הוא גמור. השני אמר, אין לו סיכוי. השלישי אמר, לא, הוא יתגבר, הוא יחיה. אבל תדע לך, שבכלל לא דיברנו עליך. דיברנו על חולה אחר שמאושפז במחלקה. לגביך, הייתה הסכמה בין כל הרופאים שאין לך סיכוי. שאתה גמור, שזה כבר הסוף. אתם חברים יקרים, איזה מדהים, אפילו המילים שבכלל לא היו מכוונות אליו. אבל תראו איך הפה הסך הזה, איך המילים נתנו כוח, ובזכות זה הוא התגבר, התחזק, והבריא. אז רגע זה מלמד אותנו איזה כוח אדיר יש לנו, להתגבר, לצאת ממצרים, ולבחור את המילים שלנו, הרעות או הטובות. כי תראו, בעולם שאנחנו חיים בו, יש גם טוב וגם רע, יש יתרונות ויש חסרונות. אולי השאלה הכי חשובה בחיים היא, במה אני בוחר להתמקד? עכשיו אספר לכם, אחד הסיפורים האהובים עליי, זה על הזברה. אדם אחד הגיע לגן חיות, וכשהוא הולך בין הכלובים, הוא חולף ליד הכלוב של הזברה, ופתאום צצה במוחו, שאלה פילוסופית. מה זה בעצם זברה? האם זברה זאת חיה שחורה עם פסים לבנים, או חיה לבנה עם פסים שחורים? מה אתם אומרים? חשבתם פעם על השאלה הפילוסופית הזאת? מה זה זברה? פתאום, ויפתח השם את פי הזברה, והיא פונה אליו ואומרת, תגיד, אני גם יכולה לשאול אותך שאלה? אבל כן, בבקשה. היא אומרת לו, תגיד, ומה אתה? האם אתה אדם רע עם רגעים טובים, או שאתה אדם טוב עם רגעים רעים? האם אתה אדם שמח עם רגעים עצובים, או שאתה אדם עצוב עם רגעים שמחים? האם אתה אדם ישר, שלפעמים קצת טיפה מרמה, או שאתה אדם רמאי, שלפעמים מתנהג ביושר? וכך היא שאלה ושאלה, הוא כבר אמר לעצמו, פעם אחרונה, שאני מדבר עם זברות. תשמעו, השאלות האלה הן שאלות הכי חשובות, במה אנחנו בוחרים להתמקד? נכון, עברנו שנה של קורונה. מה? זה הייתה שנה עבודה, כמו שכמה אנשים אמרו? לדעתי, ממש לא. בשנה הזו למדנו הרבה דברים חשובים מאוד. התגברנו, התמודדנו, אנחנו יוצאים ממנה, כמו בני ישראל במצרים, ברכוש גדול, תדעו, כל דבר שאדם עובר, גם דברים קשים, מגדילים אותו. שהוא יבחר, האם להיות מבואס, ולבאס את כולם מסביב, או להיות פסח, דברים טובים, מעודדים, לא רק קורונה זה מדבק. גם מילים טובות, של אמונה, של תקווה, של אופטימיות, וואו, נותן כוח. אני רוצה לספר לכם משהו אחד על אמא שלי. אישה מיוחדת במינה, שקצת מאוחר נזכרה שהיא רוצה לנהוג ברכב. היא הייתה בת 47, כשהחליטה לעשות רישיון נהיגה. דרך אגב, נשמח אם תכתבו לי בצ'אט, לדעתכם, רישיון בגיל 47, זה יותר קשה מאשר בגיל 17, או יותר קל? ניסיון חיים, אתה כבר בוגר, זה קשה או קל? מתברר שזה הרבה יותר קשה. אמא שלי התחילה לקחת שיעורי נהיגה, מי שלא יודע, כדי לגשת לטסט ראשון, מבחן נהיגה, צריך לקחת לפחות 28 שיעורים. מישהו רוצה לנחש כמה שיעורים אמא שלי לקחה? תכתבו מספר, תתפרו. כמה שיעורים עד הטסט הראשון? מישהו רוצה לנחש? לא 50, יותר, לא 40, יותר מ-86, יותר מ-30, יותר מ-100. שימו לב, 150 שיעורים עד הטסט הראשון, ונכשלה. נכשלה טסט שני, ונכשלה. שלישי, נכשלה. רביעי, 50. שישי, שביעי, ונכשלה. ואנשים אמרו לגברת, עזבי, זה לא ילך, את לא תצליחי. אבל היא תקשה, נכשלה טסט השמיני, ונכשלה. שיעי, ונכשלה. ואמרו לה, חרם על הכסף. במחיר הזה את כבר יכולה לקנות לימוזינה עם נהג פרטי. אבל אמא שלי לא ויתרה, ניגשה לטסט העשירי, ונכשלה. 11, ונכשלה. אמרו לה, תקשיבי, את אישה נהדרת גם בלי רישיון. שרה אימנו, היה לה רישיון. רחל אימנו, נהגה במסעית. אסתר המלכה, לא, גם את, בלי, הכל בסדר. אבל אמא שלי לא ויתרה, ניגשה לטסט ה-12, ונכשלה. טוב, אני לא אלאה אתכם בסיפור, כבר עוד שנייה יהיה פסח, בטסט ה-13 היא עברה. חברים יקרים, איפה מחיאות הכפיים? אל תגלו לאף אחד, זה היה על רכב אוטומטי, בואו לא נהיה קטנוניים, אבל הנה, עשתה את זה. ותשמעו, אני ממש התרשמתי. איזה עקשנות, איזה נחישות, איזה אמונה. תשמעו, על עם ישראל, מישהו אמר פעם שהוא עם כשעורף. תגידו, זה מחמאה או אלבום להיות כשעורף, אה? אז זה תלוי. להיות ראש בקיר זה לא טוב. אבל מצד שני, להיות עם חישוב, עם גבורה, לא לוותר. תשמעו, 2000 שנה אמרנו כל שנה בליל הסדר, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. גם כשהיינו מפחדים במרתף מהקגב, מהאינקוויזיציה, בימי השואה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. תגידו, זה קרה? זה קרה. אנחנו הפרק הבא בתנ"ך, אנחנו ההתגשמות של החלום הזה, בעקשנות של עם ישראל, שאם עברנו את פרעה, שאם יצאנו ממצרים, עוד נגיע לירושלים. ואם כבר מדברים על עם ישראל, אתם יודעים שבליל הסדר זה יום הולדת? למי יש יום הולדת בפסח? אז בסדר, יש פה הרבה חבר'ה שיגידו, אני, בסדר, מזל טוב לכם. אבל בגדול, פסח זה יום ההולדת של מי? של עם ישראל. הפכנו מחבורת עבדים לעם. והשנה אנחנו מציינים יום הולדת מיוחד במינו, שימו לב למספר, 3,333 שנה, זה היום הולדת שלנו, מאז שיצאנו ממצרים והפכנו לעם. אצלנו בבית, אנחנו עושים בליל הסדר כאלה קטרים, כמו שיש ביום הולדת בגן, וכל שנה כותבים את המספר. אז השנה המספר כל כך יפה, 3,333 שנה. אבל אולי זה זמן לשאול שאלה, הייתה לי שיחה עם בחור, קוראים לו ארז, שמאוד אוהב לטייל בעולם. והוא אמר, תקשיב, הייתי בהמון ארצות, ראיתי מלא אנשים, וגיליתי דבר אחד, כל עם בטוח שהוא הכי מוצלח. תשאל יפני, מי העם הכי מוצלח? מה הוא יגיד? היפני. תשאל רוסי, רוסים. תשאל בולגרי, בולגרים. פולני, מצרי. גם אנחנו היהודים, קוראים לעצמנו העם הנבחר, ועם סגולה, אתה בחרתנו, אמר לי ארז, תכלס, הרב, באמת שאני לא מבין מה נבחר בנו. אם כבר, אתה יודע במה ישראלים מצטיינים? אני אגיד לך במה. ישראלים מצטיינים בתחמנות, ישראלים מצטיינים בלעקוב בתור, מצטיינים ב... במה אנחנו עם נבחר? אנחנו יותר טובים אחרים? אנחנו... מאוד מעניין אותי, ואני אשמח אם תכתבו לי בצ'אט, מה אתם הייתם אומרים לארז? מה זה אומר להיות יהודי? באמת, בליל הסדר, היום הולדת של עם ישראל, זה הזמן לשאול את השאלה, במה אנחנו מיוחדים? במה אנחנו שונים מאחרים? האם עם ישראל באמת יותר טוב מאחרים? אז מישהו כותב, עזרה. מה אתה מתכוון? עם ישראל עוזר יותר? נויה אומרת, אנחנו חכמים. אסף אומר, השם בחר בנו. מקסים. אני רואה עוד ועוד תשובות. יפה מאוד, יפה מאוד. כל מה שאמרתם נכון. תראו, אני אגיד לכם דבר אחד. שאני אמרתי לו, אני לא יודע אם זה הדבר הכי חשוב, אבל זה דבר שאי אפשר להתווכח איתו. זה מספרים שאתה לא יכול להגיד אחרת. שאלתי את ארז, האם אתה יודע להגיד לי מהו הפרס הכי חשוב בעולם? אתם יודעים מהו? קוראים לו פרס נובל. אלפרד נובל היה שוודי, שהמציא את הדינמיט, שזה חומר נפץ. המטרה שלו הייתה בשביל לפוצץ צלעים, כי עשו כבישים, ופתאום הוא גילה שמשתמשים בפרס הזה, בהמצאה שלו, בשביל פצצות, טילים, פגזים, מיליונים מתו בגלל ההמצאה שלו. הוא היה ממש מתוסכל, היה לו איסורי מצפון גדולים, וכשהוא נפטר, הוא לקח את כל הכסף שלו, וואלה, היה לו הרבה, והקים קרן שתחלק כל שנה פרסים על ההמצאות החשובות ביותר באותה שנה. המצאות שעזרו לאנושות. תגידו לי, אתם, למי הייתם נותנים את פרס נובל לרפואה לשנת 2020? יש לכם איזה רעיון? המצאה רפואית מאוד חשובה מהשנה האחרונה? אז די ברור לנו שהחיסון לקורונה מנצח בגדול, וכך כל שנה מחלקים את הפרסים. למי? לבני עמים שונים. שימו לב למספרים הבאים. סינים זכו בפרס נובל עד היום. כמה? 11 סינים. דרך אגב, כמה סינים יש בעולם? התשובה היא 1,400,000,000. כלומר, מאז שהתחלתי את המשפט, נולדו עוד 4,000 תינוקות בסין. המון סינים. מה עוד? הודים. יש 1,300,000,000. זכו ב10 פרסים. ערבים. שמעתם עליהם? יש 300,000,000 ערבים. זכו ב8 פרסים. יהודים לעומת זאת, עם קטנטן, פצפון, זניח, זכה לא פחות מאשר, אתם לא תאמינו, 208 פרסים, כולל 5 בשנה האחרונה. אתם לא צריכים להאמין לי, תעשו ויקיפדיה, פרס נובל, אלו המספרים, אי אפשר להתווכח איתם. איך אפשר להבין את זה? האם זה בגלל שהיהודים הם חכמים יותר? האם זה בגלל שמגיל צעיר מחנכים אותם, כמה חשוב ללמוד, כמה חשוב לעשות טוב? הרב קוק אומר, אם היינו עושים צילום רנטגן לנשמה של עם ישראל, אם יודעים מה היינו רואים בפנים, היינו רואים את הטוב, הרצון לעשות טוב לעולם, להשפיע, לעזור, להציל, עם ישראל, כמה שהוא קטן, אתם יודעים שבגלובוס, שכתוב ישראל, אתם יודעים איפה זה כתוב? זה, כותבים את זה בתוך המים של הים התיכון, הארץ לנו כזאת קטנה, שאין מקום לכתוב אפילו ישראל, בתוך הגלובוס, שמו אותנו במים, אנחנו כמו עיר קטנה בסין, 13,000,000 יהודים יש בעולם, זה הכל, אבל איזה השפעה, איזה תרומה, ומבחינה רוחנית, תראו היום כל העולם מאמין בערך של קדושת החיים, שאדם נברא בצלם אלוקים, המושג של צער בעלי חיים, המושג של חזון של שלום לכל העולם, על הבניין של האום בניו יורק, כתוב פסוק מספר ישעיהו, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. מאיפה זה? זה מעם ישראל. כן, בליל הסדר, כשאנחנו חוגגים את יום ההולדת שלנו, תראו, זו זכות גדולה. להיות חלק מהדבר הזה. זה גאווה גדולה, וזה אחריות. אנחנו לא באים להשוויץ על אחרים, לא להתנסה. יש לנו תפקיד, להיות כמו אברהם, להביא ברכה לכל העולם. וזה לא רק, בגדול, כל אחד, כל ילד וילדה, נער ונערה שיושבים פה, תגידו לי, אתם יכול להיות שיש פה איתנו עכשיו נערה, שעוד 20 שנה תהיה שרת המשפטים של מדינת ישראל. יכול להיות שיש פה ילד שיהיה עוד כמה שנים הרמטכ"ל, הרב הראשי. אולי יש כאן מישהי שתהיה חוקרת שתמצא תרופה לסרטן. אולי יש פה ילד או ילדה, נער או נערה, שיהיו הורים לעשרה ילדים ויגדלו אותם באהבה. מי יודע איזה דברים מדהימים אתם עוד תצליחו לעשות בחיים. אנחנו הולכים מפסח, מהסיפור של יציאת מצרים, להתגבר על המכשולים, לקרוע את הים של הסוף, מנוע להסתער קדימה. אני רוצה בדקות הקצרות שעוד נותרו לנו שני דברים. אחד, זה לתת לכם ארבעה טיפים קצרים לליל הסדר. הדבר השני, אם יהיו לכם שאלות, בשמחה רבה, אז כבר תחשבו, אני אשמח מאוד לשמוע את השאלות שלכם. ארבעה טיפים קצרים לליל הסדר. קראנו לזה המדריך המזורז לסדר פגז. טיפ ראשון, מאוד מאוד חשוב, הנה אתם רואים אנשים שקצת הגזימו ההכנות בפסח. טיפ ראשון, מאוד חשוב, וזה האווירה. תקשיבו, יש עוד 10 ימים עד פסח. איזה אווירה תהיה בבית? האם תהיה אווירה של לחץ, של עצבנות, של כעס, או שאנחנו נעביר את התקופה הזו בכיף, בשמחה, מנקים לפסח, סבבה, תפעילו מוזיקה, שיהיה בשמחה, בהתלהבות, אף אחד לא מנסה להתחמק, עוזרים אחד לשני, מתקתקים עניינים, שיהיה אווירה של כיף, בלי לכעוס על אף אחד, זה חמץ גמור. תדעו לכם שכשיש לחץ ויש עצבנות, קוראים תקלות. הנה לדוגמה, אני אשתף אתכם פה בסרטון קצרצר שמראה מה קורה כשיש לחץ. בבקשה. אתם הבנתם מה קרה פה? זה מה שקורה כשיש לחץ ועצבנות. קוראים כל מיני תקלות לא נעימות, כמו שראינו עכשיו. אז אחרי הנקודה הראשונה, זה הנושא של האווירה. ובאחריותנו לדאוג שיהיה כיף, שיהיה שמח לקראת ליל הסדר. 2, לעשות נכון את ההתארגנות. תראו, יש לנו עוד מספיק זמן, שאם עושים עבודה כמו שצריך, כל אחד חלק שלו, אפשר לגמור אפילו יום או יומיים לפני ליל הסדר, ולצאת לטיול, לנוח, דברים שכל המשפחה ביחד, ולהיכנס לפסח באווירה אחרת. כדאי גם להתארגן עם האגדה. אל תפגשו את האגדה פעם ראשונה בליל הסדר. קחו לעצמכם 15 דקות ביום, קצת להציץ באגדה, קצת להתכונן, אל הלילה הכי חשוב בשנה. ובאמת אנחנו משתדלים להשקיע, שגם ייראה הכי יפה, ותראו תמונה שקיבלתי מאיזה משפחה, איך הם עשו עריכה יפהפייה של שולחן הסדר, אתם מזהים מה רואים פה? נכון מקסים? קראת ים סוף על השולחן שלהם. עצה שלישית מאוד חשובה, להגיע מלאי כוחות. השנה קיבלנו מתנה שליל הסדר יוצא במוצאי שבת, מה שאומר שיהיה לנו קצת זמן לנוח לפני, צריך שיהיה לנו כוח. הערב הזה הוא כל כך חשוב, לא לפספס אותו, בגלל העייפות. טיפ רביעי ואחרון, ואז אנחנו בשאלות שלכם, לא להגיע מורעבים. לאכול קצת לפני, תפוח אדמה, עוף, פירות, נכון, שאנחנו לא רוצים להיות צבעים, בגלל שרוצים לאכול את המצה בהתלהבות, בתאבות, אבל זה יהיה חבל מאוד, אם כל הסדר יהיה את הכיתורים האלה, אמא, מתי כבר האוכל? אבא, עוד כמה זמן שולחן עורך? תקשיבו, אנחנו לא פה רק בשביל לאכול, אנחנו מדברים על יום ההולדת שלנו, על חג האמונה, חג הגאולה, הסיפור הכי חשוב לכל האנושות, בואו לא נפספס אותו, רק בגלל האכילה, אז תאכלו קצת לפני, תאכלו קצת יותר כרפס, ולהתאזר בסבלנות, שננצל את העוצמה הגדולה של הלילה הזה. זה הזמן, חברים יקרים, אל השאלות שלכם, אז אפשר גם לרשום פה בצ'אט, אלעד, איך יהיה מתאים לעשות, אם מישהו רוצה לשאול בקול או לרשום, אז זה הזמן. אם תרצו, כל מה שקשור לסדר, שאלות בהלכה, עצות או כל דבר הזה, בשמחה רבה, אתם מוזמנים.
פשוט להרים יד, ואז אני אתן למי שמרים את היד את לפתוח מיקרופון. מי שמרגיש בנוח רק לכתוב בצ'אט, אז יכול לכתוב לרב יוני, אליי.
אתם מוזמנים לרשום, אולי עד שתכתבו, כן, אני רוצה ככה ב-60 שניות לסכם את מה שאמרנו. התחלנו, אם אתם זוכרים נכון, ממחסום 4 דקות. איך שברגע שהוא נשבר, כולם הבינו שזה אפשרי. דיברנו על זה שפסח מלמד אותנו שהכל אפשרי. אם אנחנו לא נקשיב לפה הרע של פרעה, ואנחנו נשתמש בפסח בשביל דיבורים טובים, אפשר לקרוע אפילו את הים של הסוף. יכולים לקרוא דברים מדהימים, דיברנו על הזברה, זוכרים? במה אני בוחר להתמקד? סיפרנו על אמא שלי, מאחל לכם שאתם תעברו בעזרת השם לפני הטסט ה-13, ותצטרכו קצת פחות תיאורים, אבל שכן תהיו עקשנים, תהיו עם נחישות, ושנהיה כולנו גאים שאנחנו זוכרים להיות יהודים, בנים של העם, שמביא הכי הרבה ברכה לעולם, וכל אחד יש לו את האחריות להיות חלק מזה, ולהוסיף את הברכה שלו.
ניסים רוצה לשאול שאלה, כן, ניסים.
לפני עבר מצווה הייתי בשיעור, אז שמעתי כמה מהסיפורים. כן.
מעולה. אבל אתה יודע, תמיד טוב לשמוע שוב, בכל פעם אנחנו מגלים דברים חדשים. אני רואה פה ששואלים למה צריך לסיים לאכול לפני לסיים לשרוף. שימו לב שבערב פסח מפרסמים בלוחות שני זמנים. הראשון זה עד מתי אוכלים חמץ, והשני עד מתי צריך לגמור לשרוף את החמץ. אז הזמנים האלה זה זמנים שקבעו חכמים, ובגלל שאיסור אכילה בפסח הוא כל כך חמור, לקחו טווח של ביטחון. עד שעה מסוימת, די, לגמור לאכול את החמץ, יש עוד שעה שבה אפשר לבאר אותו, לשרוף. שימו לב שהשנה, בגלל שערב פסח יוצא בשבת, אז זה קצת שונה, אנחנו לא יכולים לשרוף בשבת את החמץ. אז מה שאנחנו עושים זה ככה, ביום שישי, אנחנו עושים ביאור חמץ של כל מה שנשאר, ומשאירים רק קצת חלות, פיתות לשתי סעודות בלילה, ובבוקר שבת. גם בבוקר שבת מתפעלים יותר מוקדם, ועד השעה 10:10. מסיימים לאכול את החמץ, נשארו לכם עוד כמה פירורים, אפשר לשים אותם באסלה, להוריד את המים, ובזה אנחנו מבארים את החמץ שלנו. עוד מישהו רוצה לשאול?
כן, האם אתה חושב שצריך להתחסן?
אני לא רופא, אבל מה שאני רואה זה שגדולי הרופאים אומרים שהחיסון הזה הוא מציל חיים. ואנחנו גם רואים, ברוך השם, מדינת ישראל, וזו זכות עצומה, היא המובילה בעולם בלהתחסן ובלצאת מהקורונה. ושמעתי אתמול בחדשות, אמרו, מבין אלה שחולים, כמעט כולם, זה כאלה שלא התחסנו. ומי שהתחסן, זה נותן הגנה. האם זה מושלם ב-100%? לא. אבל אני אגיד לכם כלל בחיים, אין דבר שעובד 100%. גם חגורת בטיחות ששמים ברכב, זה לא מציל ב-100% מתאונות, אבל זה מציל את רוב האנשים, זה מציל מפגיעות קשות. ולכן, יש מצווה לעשות את ההשתדלות שלנו, להגיד הרבה תודה להשם, שהקורונה עכשיו ולא לפני 100 שנה, כי אז לא ידעו לעשות חיסונים כאלה, והיו מתים מאות מיליונים. היום ברוך השם זכינו לחיסון, תודה רבה ריבונו של עולם, ולרוץ כמה שיותר מהר, כשתהיה לכם את ההזדמנות להתחסן, כשפתחו את זה גם ממתחת גיל 16, זריזים מקדימים למצוות.
אתה התחסנת?
כן, חיסון הראשון והשני, ואשתי התחסנה, וברוך השם, אנחנו כך שמחים על הדבר הזה. טוב, בסדר, אז אלעד, אולי אני אגיד מילה לסיום. קודם כל, הייתם נהדרים ומקשיבים, וזה פשוט תענוג, שאנחנו נמצאים יותר מ-300 אנשים ביחד, ופותחים את הלב ומתכוננים ביחד לחג הפסח. אני ממש אשמח לשמור איתכם על קשר בכל מיני דרכים, אפשר למצוא חומרים דרך האתר, זה המספר שלי, שאפשר דרכו גם לקבל חומרים, אני כבר אשלח לכם קישור, יש את התוכנית ברדיו, יש את הספרים, אני רואה שהרבה מכם מכירים שיש בהם שאלות ותשובות, התכתבויות אמיתיות, אז הנה, אני שואלה לכם פה את האישור, מי שרוצה לקבל סרטונים או כל מיני חומרים, חינב, אפשר פשוט להצטרף לקבוצה, ומדי פעם יש תוכניות לבר מצווה, יש לבנים, יש לבני נוער בגילאים אחרים, ואני רוצה בעיקר לאחל לכם בהצלחה, שכל אחד מכם יהיה הכי גדול, יגיע הכי רחוק, יעשה דברים מדהימים, ובעזרת השם ניפגש עוד בהרבה הזדמנויות, גם בזום, והרבה פנים אל פנים. תודה רבה, תודה לאלעד, תודה לרשת עמית, ותודה לכם, שיהיה פסח כשר ושמח. תודה.
ותודה לך, רב יוני, על הדברים העמוקים והמתוקים והרלוונטיים, ואני מזכיר שיש לנו בשעה 12 את הרב דודי ועוד סדנאות שאתם יכולים לבחור מתוכן, ובאמת האתר של הרב יוני יש שם המון המון חומרים ותכנים, אני גם כמחנך, אני זוכר שמצאתי שם המון דברים וממש זה דברים שהם נכתבים בצורה פשוטה ובהירה, גם הספרים של הרב יוני, אז ממש ממש אפשר לקבל שם תשובות, ממש בגובה העיניים, בתחושה שלא מישהו שמגבוה מסביר לך, אלא מישהו שאדם שיושב מולך ומבין לגמרי את כל העניינים שכולנו נמצאים, והחלומות שכולנו רוצים לחלום, אז נתראה בסדנות בהמשך היום, ושוב תודה לרב יוני, ופסח שמח וכשר לכולם.
להתראות, תודה רבה.